רדיו סול סי.או.איי.אל, הרדיו של ישראל.
יפו סי.או.איי.אל, הכי יפו שיש. 5-2-2-6-6-6-6.
כל יום בשעות הצהרה.
שלום למאזיני רדיו סול, כאן גל רבינו. דרומי יומי, כל הים האדום אלת. אני מגיע לרדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, עם מוזיקה טובה, אייטמים מעניינים מכל העולם, ובעיקר אני מגיע לעשות בלגן. אני מזמין אתכם להאזין בכל יום, בין 4 ל-6, לרדיו סול. תוכלו גם אתם לענות על שאלות, לזכות בפרסים, לשמוע מוזיקה טובה, וסתם להעביר איתי את הזמן. אני גל רבינו מחכה לכם בכל יום, בין 4 ל-6, ברדיו סול. תבואו, יהיה בלגן.
שלושים שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית מפגשים מחוץ לקופסה בהגשת דוקטור חיננית לויפר פלד.
צהריים טובים לכל הצופים, הצופות, צהריים טובים לך גיל, מה נשמע?
צהריים טובים, מה שלומך?
מצוין, וצהריים טובים לאורחת היקרה שלי, צופיה בר-און, מה נשמע?
מעולה, צהריים טובים, צהריים טובים גיל.
איזה כיף להריח אותך כאן, ואנחנו נתחיל את התוכנית שלנו עם שיר מאוד מאוד מיוחד ומקסים של רבקה זוהר, לשמוע את הלב.
כל מה שרציתי רק לחיות, לא לשכוח להיות אישה כזו שמנסה בכל הכוח לרוץ ולא ליפול, לא להפסיק לשאול, אחת שממשיכה לגדול, מתגברת על הכל. וגם כשלא הבנתי איך, תמיד המשכתי ללכת. לא רוצה להתייאש, בסוף אמצא את הדרך לסלוח לעצמי, לשמוע כל פנימי, שיגלה לי את הכל, שיגלה לי את הכל. בוחרת בכל יום לא להפסיק לחלום שהאמת רוצה לשמוע, שוב לשמוע את הלב. מתוך כל הקשיים תמיד עליתי גבוה, אני חי את החיים, אני לא באתי לשכוח, מחשבות רוצה להשתנות גדלה מטעויות אני גדלה מטעויות בוחר לשמוע את הלב
לא להפסיק לחלום, לשמוע את הלב, רבקה זוהר, ואנחנו כאן עם צופיה בר-און, שחיברה את הספר המאוד מאוד מרגש, לאימא שלי יש סרטן. החודש החולף הוקדש למודעות לסרטן השד ולסרטן בכלל. בתוכנית היום עם צופיה נשוחח על מה באמת מרגישים ילדים החיים בצל מחלת הורה. מה באמת יודעים המבוגרים סביבם על הכאבים שהם חווים, על המחשבות, על הפחדים. אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר טלפוני, לשאול את צופיה שאלות, או להביע את רגשותיכם בנושא. הטלפון שלנו כאן באולפן, 03-677-3636, ומי שירצה לשלוח לנו הודעת וואטסאפ, מוזמן לעשות זאת ל-053-807-1213. אז שוב צהריים טובים לך, צופיה, מה שלומך?
תודה, כל טוב, ברוך השם.
אני ממש ממש נרגשת להריח אותך כאן. אני קראתי את הספר המרגש, שהשם שלו הוא כזה בום, מכה בבטן, גם לי באופן אישי, כי גם אמי נפטרה מסרטן, וכששיתפת אותי בזמנו שזה שמו של הספר, זה ישר זרק אותי למחוזות האישיים שלי. והספר בעצם פורס איזשהו סיפור חיים, איזשהו מסע שלך כנערה צעירה, שמגוללת בעצם כל מיני כאבים, מחשבות, תהיות, עולם שלם. בואי ספרי לנו מאיפה בעצם הגיע הרעיון והמחשבה, דווקא בעת הזו, כי בכל אופן חלפו כמה שנים.
40 שנה. 40 שנה במדבר.
ממש.
האמת שלא התחלתי מלכתוב ספר. ליוויתי חברה שחלתה בסרטן, ואחרי ש-40 שנה התחקתי את הכל, וממש לא נתתי לזיכרונות לעלות. הילדה שבי כל הזמן רצתה לדבר, ואני אמרתי לה, לא עכשיו, לא עכשיו. עכשיו חיים, אין זמן. וכשעלו הזיכרונות, כבר לא יכלתי יותר, הכל עלה, ופשוט התחלתי לכתוב. התחלתי לכתוב ובכיתי, היה מאוד קשה, כתיבה מאוד מאוד קשה, כי פתאום עלו סיטואציות שממש זכרתי כאילו אני עכשיו שם. איך נראה הרעות, מה היא אמרה, מה אני אמרתי, איך הסתכלתי, איך נראתה הצלקת, כל דבר. וישבתי בפינת אוכל ובכיתי נורא. ואז הבן שלי, הבכור, אמר, אמא, אל תפקי, הכל בסדר, אל תבעלי. תכתבי מה את מרגישה גם היום. תדברי עם הילדה הזאת כאדם בוגר. ואז נוצר איזשהו דו-שיח, 12 סיטואציות שמתארת הילדה, מול תובנות של אישה בוגרת שאני היום, שמסתכלת על הדברים. וככה למעשה נולד הספר, שסיימתי לכתוב את הכל, וקראתי רגע את הכל ביחד, עוד לא ידעתי בכלל מה אני אעשה עם זה. ואז יום אחד שהייתי בבריכה ושחיתי, פתאום נפל לי הסימון. פתאום אמרתי, אני רוצה לכתוב ספר. אני רוצה שבעיקר בני נוער ידעו שכל הרגשות שלהם, גם אם הם קשים וגם אם הם חושבים דברים לא פשוטים, המצב הוא לא פשוט והכל לגיטימי. וגם שמבוגרים יבינו שלא תמיד מה שהם רואים זה מה שבאמת קורה. ויש דברים בתוך הראש, במיוחד של בני נוער, את יודעת, ילדים הם קטנים. אז תמיד אומרים, אוקיי, צריך נורא לדאוג לילדים, כי הם קטנים וצריך לשמור עליהם. ובני נוער הם כאילו בוגרים, והם יכולים להבין ולתפוס, אבל שוכחים שזה גיל מאוד 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 קשה ומורכב, באופן אובייקטיבי, בלי קשר. ולתוך זה שנכנסת כזאת טלטלה, זה באמת משהו שקשה להם מאוד להסתדר עם זה. אבל הם לא מראים.
ניקח בחשבון שגם אנחנו מדברות לפני 40 שנים. 40 שנים זה וואו, זה חתיכת חיים. ההתנהלות הזו הייתה אחרת, הדברים היו, אני אגיד את זה ככה, בשושו, לא דיברו על הדברים, הסתירו אותם. גם בבתים הכי הכי שהייתה פתיחות, יש דברים שלא דיברו עליהם בכלל. גם על דברים חיוביים, אני אקח את זה למקום אחר, גם כשנגיד אמא בביתה הייתה בהיריון נוסף, לא היו מדברים על זה, לא הייתה חשיפה כמו שיש לדברים היום. ובטח ובטח המקום הזה של איפה אנחנו משתפים את הילדים, איפה אנחנו בודקים מה קורה איתם, מה הם מרגישים, מה הם חשים. באמת הסתכלו אז על בני הנוער שהם כבר אנשים קטנים, והם בסדר בעצם.
נכון, נכון, היה המון המון הבדל. קודם כל, לפני 40 שנה, גם לא כל כך ידעו מה זה סרטן. כאילו, גם הרופאים, גם המבוגרים, לא כל כך ידעו מה זה. ובטח ובטח שלא ידעו איך להתנהל עם זה. יחד עם זאת, אחד הדברים שראיתי במשך 32 שנה שעסקתי בחינוך, זה נקודות דומות אצל ילדים, או בני נוער שחווים היום, למשל, כשחוזרים לבית ספר, ואז כאילו כלום. או הפחד הזה שירחמו עליי, אז אני אתנאה כרגיל. או הקטע של ליצור, כן, מערך תמיכה לילד, אז היועצת של בית ספר, אז פסיכולוג, וכל מיני דברים קטנים בדקויות, שהם עדיין אותו דבר. שהם עדיין אותו דבר. או למשל, רגשי אשם של הילד עצמו. או המקום שלי, של החיים שלי, אני זוכרת שאני הלכתי יום אחד עם אמא שלי לחנות של החזיות, כי אז לא היו עושים ישר שחזור, והיו קונים חזייה כזאת שבתוכו יש ספוג. והלכנו כל הדרך, דרך של משהו כמו 20 דקות, ושתקנו. כי אני, כל דבר שרציתי לספר, נראה לי קטן, חסר משמעות, מה אני עכשיו אספר לה על המורה שהצבנה אותי בבית ספר, היא מתמודדת עם סרטן, היא מתמודדת עם טיפולים כימותרפיים, מה זה מה שכאילו היא חולה נורא, היא לא מרגישה טוב, מה אני אעיק עליה? והיא פחדה לדבר איתי על מה שהיא מרגישה, אז היא גם שתקה. וזה נוצר בזה חוסר תקשורת כזאת של מתח נוראי, של ששתינו בלי להתכוון, נכנסנו לתוכו.
בת כמה את היית כשנודע לך שאימא חולה?
כשנודע לי שאימא שלי חולה, הייתי בת 13. לא ידעתי במה. אני זוכרת את אחר הצהריים הזה, ממש לפרטי פרטים. אמרו לי, אימא חולה, את צריכה יותר לעזור בבית, כי היו לי שתי אחיות קטנות תאומות, שהן היו הן היו בנות 3 שהיא חלתה. ואני הייתי ילדה מאוד שובבה, אז כמובן שהיו צריכים לעשות לי את השיחה הזאת. לא הבנתי, אבל הייתה לי מין תחושה כזאת מאוד מאוד חזקה של איזושהי טלטלת חיים. ישבתי והרעדתי את הרגל ואמרתי, כן, 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 אמא שלי ישבה עם חברה שלה. ואז חזרתי לחדר ופתאום הבנתי שלא נשמתי בכלל. כל השיחה הזאת בכלל לא נשמתי. ומאותו רגע החיים שלי השתנו לגמרי. גם, וזה אחד המסרים שלי, כי אנחנו המבוגרים מנסים נורא בשביל הילדים לשמור על שגרה. והרבה פעמים אנחנו חושבים שאנחנו מצליחים, הולכים לבית ספר, אתם יודעים, אוכלים צהריים, הולכים, אפילו הולכים לבריכה או לחברים, וכביכול שגרה. אבל זה כבר לא אותם חיים. מרגע שהייתה הודעה שאמא חולה, זה כבר לא אותם חיים.
זאת אומרת שבעצם בנקודת זמן הזו, באותו יום מסוים אחר הצהריים, את אומרת, מפה ואילך זה משהו אחר. ואני דווקא רוצה ללכת מהמקום הזה אחורה. מה כן היה? בואי ספרי לי על המשפחתיות, יש כאן גם תמונות שתכף אנחנו נראה אותם לצופים. מה כן היה? ספרי לי דווקא על החיים שלך כילדה, כנערה, בבית, לפני אותו יום אחר הצהריים.
אז באמת היו לי, הייתה לי ילדות מדהימה. אני תמיד אומרת ההבטחה הגדולה. באמת היינו משפחה, אחי הבכור ושתי בנות, וגרנו בתל אביב, ואבא שלי היה עורך דין, אמא שלי הייתה עקרת בית. המון בילויים, טיולים עם המשפחה המורחבת, טיולים של, את יודעת, פיקניקים, של ימים, ישנים בטבע, המון צחוקים. אמא שלי הייתה אישה מאוד מאוד מיוחדת, היא הייתה משחקת איתנו גומי, היא הייתה קופצת עד צוואר. באמת, היינו שמים את הגומי בצוואר והיא הייתה קופצת. והייתה מרכיבה אותנו על אופניים, מושכת אותנו עם הסקטים, והיינו הולכים לים, וגרנו ליד בית לסין הרבה מאוד הצגות וסרטים, והיא הייתה אמא מאוד חמה, מאוד אוהבת. תיאת, בחורף היה התקופה, היינו רוקמות שטיח מאוד מאוד גדול כזה, היינו יושבים כולנו, כל אחד היה את המחט שלו, והיינו מושכים את החוט, והיינו ממש, ממש ממש חממה, בית שום חממה, עם המון המון זיכרונות מצחיקים וטובים, שלצערי בשנים הראשונות אחרי שאמא שלי נפטרה לא זכרתי אותם, זכרתי רק את המחלה. אחרי זה המחלה נעלמה והזיכרונות האלה חזרו, שזה משהו טוב.
בוודאי.
ובאמת יש לי מלא תמונות של זיכרונות מאמא, איך היינו הולכים לשוק הכרמל, היא הייתה מלכת השוק. כל המוכרים אהבו אותה בצורה בלתי רגילה, והם אומרים לה רינה בוי ורינה בוי ו... תלעד, ומוכרת דגים, היה תמיד אומר לה, שמרתי לך את הדג הכי טוב, וחוזרים הביתה, ויש את השועית הירוקה, היינו מוציאים את השערה ומחלקים לשלוש, ככה יושבים בשולחן העגול. המון חוויות ילדות מרגשות, באמת, שהביאו המון אושר לחיים שלי, באמת. ועד באמת עד הנקודה הזאת חוויתי ילדות מדהימה, באמת.
את הבאת אוסף של תמונות, שאנחנו בכל פעם נראה ככה מקבט של איזה 2-3 תמונות. אני אראה למצלמה את התמונה המקסימה הזו. בואי ספרי לנו ככה.
זה באמת בחוף גורדון. היינו מבלים המון.
שזה באוגוסט 1965.
נכון, נכון. אני... הייתי פה בת כמעט שנה, ואמא שלי, אני לא שחיתי כמובן, אז היא החזיקה אותי ככה. חוף גורדון היה מלא אנשים, מלא אנשים. היינו גם מבלים המון בבריכת גורדון, ואחד הזיכרונות שלי שאני יכולה אפילו להריח את החלה המתוקה עם המרגרינה והחביתה שאמא שלי רודפת אחרינו שנוכל ובואו בואו לאכול. ובאמת אחד מהבילויים של שבת בבוקר שאני זוכרת, זה גם התמונה הזאת היא מחוף גורדון.
כן, לכן אני מראה כן, אותה שזה ממש כן. ברצף ממש. של, אותן, כן. של אותה סדרה, מה שנקרא.
נכון, נכון. ממש, אתם יודעים, אני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל בבריכת גורדון יש למעלה מרפסת, כן. והיו מין כאלה בלוקים כאלה מבטון שהיינו משתספים עליהם, כאילו היינו שוכבים ומשתספים עליהם. אבל באמת ילדות עם הרבה מאוד חוויות.
כן, ספרי לנו.
מיער בן שמן. פיקניקים ביער בן שמן. היינו נוסעים בשבתות, ומשחקים שש בש ודמקה ובכדור, וממש עם כל המשפחה המורחבת. לאמא שלי שישה אחים ואחיות הם היו, ובאמת כולם היו באים, והיה מרחב משפחתי כל כך תומך ואוהב. באמת, ופורים, פורים בתל אביב, אתם יודעים, פורים בתל אביב, זו הייתה חגיגה גדולה, היינו מתחפשים והולכים אז ל...
מי היה מכין את התחפושות?
אמא שלי.
אז חשבתי שככה הנחתי שבעצם הכישורים שלך ושל הבנות המדהימות שלך הם מגיעים משם בעצם.
לגמרי. שזה מדהים, כי זה בגנים, כי לא הספקתי ללמוד ממנה הרבה. אבל כן, לגמרי, היא הייתה תופרת ורוקמת. היא הייתה תופרת לנו בגדי ים מאותו בד. אז היינו אני, אחותי הגדולה, והיא עם אותו בגדי ים.
מדהים. מקסים, מקסים.
כן.
פשוט מקסים. ואנחנו נעשה לנו עכשיו איזושהי אתנחתה מוזיקלית, והשיר שאנחנו נשמע זה של הבן המדהים שלך, שאני באופן אישי מאוד 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 אוהבת אותו, את אור. השיר שאת בחרת ממגוון השירים המיוחדים שלו זה את השיר כך אוויר לדרך. ואני מניחה שהיה קשה לך לבחור מהרפרטואר האדיר. בואי ספרי, שתפי אותנו, למה דווקא בחרת בשיר הזה.
אז השיר הזה הוא כמו תפילת בוקר כזה, שאני קמה ולזכור לקחת אוויר, לנשום רגע, לקחת אוויר לדרך, להבין שהכל אפשרי. יש ירח שם למעלה, ויש אור, ובאמת זה שיר שנותן המון אור ופותח את הנשימה בבוקר.
אז אנחנו נאזין כרגע לשיר שלך, אור, אור הילאי, כך אוויר לדרך.
את עצמך חיוך רחב את השמחה גם גשם ודמעות יביאו הברכה ועצב בימים אשר עוברים לאט לכולם מחר ושמש גם בהם עמד תמשיך ללכת הבית קדימה ותזכור לנשום אוויר לנשום ומדי פעם לעצור לעצום עיניים, להרגיש את הגוף, לנתק את הרגע, וכמה יפה הפשטות, אם זה שניים לעמוד לצידה, תרווה כמים לדרך בריאה לעולם. בתחלת מטשטש את הגבולות כשמגיע ערב חפש עמוק מצא קצת אור הפוך לאש בוערת היא תמלא אותך בחום ואהבה מקום לטוב עם עצמך לך איתם בדרך נחת רוח ושלווה אל תראה בלילה את החושך על יש ירח שם למעלה
אבא שלי יוצא מהחדר ואומר לי, צוצו, תיכנסי להיפרד מאמא. אני קמה כמו על אוטומט והולכת באי רצון בולט לעבר המיטה. שם שוכבת אישה שאני לא מכירה. אני מסתכלת עליה, זו לא אמא שלי. היא שוכבת בעיניים עצומות כאילו כבר אין בה חיים. אני עומדת לצד המיטה ומעברה השני של המיטה מולי יושב אחי הגדול. בעיניים אדומות מחזיק את היד של אמא שלי בחוזקה, כאילו שהוא תופס אותה שלא תלך לשום מקום. אני עומדת שם קפואה ולא יודעת מה לעשות. אני לא יודעת מה להגיד. אף פעם לא הסבירו לי מה אומרים במצב כזה. אף אחד לא לימד אותי. אני שותקת.
בזמן שקראת את הקטע המאוד מאוד קשה הזה, אני הראיתי גם את האיור שיש כאן שמתאר, וגם תמונה של אמא שלך שהיא עדיין ככה מנסה לחיות את החיים ולשחות, וכמובן התמונה שאת נפרדת בבית העלמין ליד הקבר של אמא. שתפי אותנו באמת בתחושות האלה של מהמעבר הזה, הרגע שמשתפים אותך באותו יום אחר הצהריים, לרגע הזה שזהו, שזה נחתם.
אני גיליתי שאימא שלי חולה בסרטן במקרה. חברה מבית ספר זרקה לי את זה באיזשהו סיטואציה שעמדנו ככה בקומה השנייה בחטיבת ביניים. אני הרבצתי לה. לא ידעתי מה זה בדיוק סרטן, אבל זה נשמע כמו כללה מאוד 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 רצינית, וזה היה מפחיד מאוד. ואחרי זה, זה היה כבר אחרי, בשנה וחצי הראשונות שהייתה חולה, אז היו טיפולים והיו כל מיני סיטואציות, אבל השנה וחצי האחרונות כבר אחי היה בצבא, אחותי הייתה בצבא, ואני הייתי הגדולה בבית והייתי איתה לבד בבית, והיו המון סיטואציות קשות, ברמה שהביאו לי המון המון פחדים, כמו למשל שיום אחד היא קראה לי כי היא רצה שאני אעזור לה להתקלח, ואז הייתי צריכה להוריד לה את החולצה, ובדיוק בגובה שלי מול העיניים הייתה הצלקת מכוערת מאוד, ואני לא, אני ככה השפלתי מבט והייתי ראתה שאני מזועזעת. אחרי שהיא נכנסה נורא כעסתי על עצמי, הייתי ילדה בת 14. ונורא כעסתי על עצמי שלא הצלחתי לשחק אותה. כאילו שלא הצלחתי לתת לה תחושה שהכל בסדר. ואחרי שהיא יצאה והתלבשה ושמה את הפאה ושאלה איך אני נראית, ואמרתי לה, את נראית נהדר. והלכתי לחדר. וזה למשל היה יום שהפחד נכנס לחיים שלי. כי מאותו יום פחדתי שהיא תקרא לי שוב פעם. פשוט פחדתי. והיו לי המון רגשות כאלה שלא היה לי מי לחלוק. אף אחד לא דיבר, לא דיברנו בינינו האחים, אף אחד לא בא ושאל אותי איך אני מרגישה, מה קורה איתי. כן באו ואמרו לי, זה לא בסדר איך את שאת מתנהגת, תראי איך את מדברת, את יודעת כמה היא סובלת, והיא באמת סבלה. היום כאדם מבוגר, כואב לי עליה. כואב לי שלא הצלחנו ושלא אמרתי לה את הדברים ושלא... שלא הצלחתי להגיד לה כמה אני אוהבת אותה וכמה היא משמעותית בחיים שלי. אמרתי לה את זה עכשיו, אחרי הרבה מאוד שנים. אבל לא היה לי שם את התיווך הזה, לא היה לי שם. והיה גם את אבא, שאבא תמיד אמר, צריך להיות חזקים. אוקיי? וגם לא בכיתי בלוויה, כי צריך נורא להיות חזקים. ואני אהיה חזקה, אז אבא שלי מאוד יאהב אותי. כי זה מה שהוא אומר, צריך להיות חזקים. ובאמת, משם, וזה התגלגל עם המון המון מחשבות, שחלקם אסור לחשוב, בסוף כבר, שזה היה כבר ממש ממש הסוף, אז כבר די, רציתי שיגמר. וזה דבר שאסור לחשוב.
בהחלט, כאילו, מה, אני מאחלת לאמי שהיא תמות? זו מחשבה שהיא קשה... לנערה לשאת אותה.
לגמרי. ושנים היא אשמה כוננה בי ולא ידעתי. לא ידעתי שיש בי אשמה. רק עכשיו גיליתי אותה, שפתאום הדברים צפו באיזה טיפול שעשיתי. ופתאום הבנתי שכל השנים אני סוחבת את זה, ויכלתי לדבר עם הילדה הזאת שבי ולסלוח לה. להגיד לה, את בסדר, את לא אשמה. וזה היה תהליך מאוד חשוב. האמת, אני רגע אתחבר לשם של הספר, כי בהתחלה חשבתי לקרוא לספר לחבק את הילדה שבי. כי בפועל זה התהליך שעשיתי. אבל בספר עצמו, ואת זה העיר את עיניי אור הבן שלי, לא כתבתי על התהליך. כתבתי את הסיטואציות ואת החיים. אז הוא אמר, זה קצת לא מסתדר לקרוא לספר בשם שאין בפנים את התהליך, ובגלל זה קראתי לו לאימא שלי יש סרטן, כי זה מה שזה. אבל התהליך היה לחבק את הילדה שבי.
והילדה הזו גדלה, נישאה, הביאה לעולם
חמישה ילדים
מדהימים, חמסה בלי עין הרע, והנה כמובן גם תמונה שלך עם כל הילדים המדהימים והמקסימים והמיוחדים, שבאופן אישי גם לי הם מאוד מאוד מיוחדים ומקסימים ועיקרים לליבי. ואני מניחה שכשהפכת לאימא בשלב כזה או אחר, או לאו דווקא בלידה, אחרי הלידה של אור, כי היית צעירה, אולי דווקא אחרי הלידה השנייה, שלישית, אני לא יודעת, אני מניחה שפחד נכנס לחיים, במקום הזה שלך כאימא, איפה זה בא לידי ביטוי?
אז מצד אחד באמת נכנס פחד. הייתי בטוחה שבגיל 40 אני אסיים את חיי. אמא שלי נפטרה גם בגיל 40, שזה גיל מאוד 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 צעיר, ואת זה אני יודעת היום. ועד גיל 40 התהלכתי בעולם בפחד הזה. וגם מולם חייתי בפחד הזה. נורא נורא חששתי. וכל אמרתי, איך הם יזכרו אותי? מה אני צריכה לעשות? איך אני צריכה להתנהג? כי מה הזיכרון שישאר ממני? כשעברתי את גיל 40 והבנתי, ברוך השם, תודה לאלוהים הטוב, היום אני בית 57 כבר, בריאה.
צפו צפו צפו, כן. חמסה, מלח, פלפל, שום, בצל וכל התבנילים שיש.
כן, לגמרי. אז הצד האחר היה שעם כל ילד שבא, צמחתי וגדלתי, והתרחבה בי האהבה, והצטמצמו הכעסים, ופשוט הרגשתי איזושהי השלמה. כל ילד כזה הצמיח אותי. ובסופו של דבר אפשר לי להגיע לאן שאני היום. והרבה, הרבה מאוד בזכותם, הרבה מאוד בזכותם, וגם את הספר עצמו הקדשתי להם. כי באמת האהבה שלנו, שיש בינינו, וההגעה שלהם אליי לעולם, למשפחה שלי, למי שאני, היא זאת שהצמיחה אותי ונתנה לי את האפשרות לגדול. ואני מודה כל יום, באמת, על חמשת ילדיי המופלאים, כל אחד בדרכו.
מופלאים לגמרי, וחלקם אני יודעת שצופים בנו כעת, ואנחנו נצא כרגע לשמוע שיר מאוד מאוד מיוחד, שמור עליי, של אמני ישראל, וסוג של תפילה, שבאמת כולנו נשמר.
לגמרי.
הובטח לנו שערי אהבה, ברך אותנו, תן קצת משלך.
הובטח לנו שערי גאולה, דבר איתנו, תן לנו תקווה.
הובטח לנו שערי
התרחקתי קצת יותר מדי, סתם רציתי להגיד לך בשביל מה יש מיני
לא הכל עליי איך אתה תמיד שם לב אליי
מה עוד נשאר מה עוד נשאר בחיים
ובטח לנו שרק הפרה
למד אותנו לבחור בין טוב לרע
ובטח לנו שערי מזל נגן איתנו בטח לנו רציתי להגיד לך בשביל מה יש מילים
לא הכל עליי איך אתה תמיד שם לב אליי
מה עוד נשאר מה עוד נשאר בחיים בגדול צריך לנשום בין קודש לחול כל דודי דופה רוצה להתפרק שחרר את זה מהר תתעורר
שמור עליי ומאחלת לכולם שישמרו ולכולם שיהיו בריאים ובאמת בנפשם ובגופם. והספר הזה בעצם נכתב לא רק כחלק מאיזשהו תהליך שאת עברת והעברת את עצמך, אלא לספר הזה יש איזשהו מסר, יש איזשהו רצון, איזשהו צורך מאוד מאוד משמעותי. ואני הייתי דווקא שמחה שתקראי ממש, יש כאן איזה שתי פסקאות, שאני אשמח שממש תקראי אותן as is.
אוקיי. בספר הזה אני מנסה להביא את הדברים הלא פשוטים כפשוטם. כפי שחוויתי אותם כילדה, בלי להיפות, בלי להסתיר. לתת לגיטימציה גם לרגשות הקשים ביותר שחוויתי ולהתנהגויות הלא מקובלות שהתנהגתי. רציתי שהמבוגרים בחייהם של ילדים המתמודדים עם מצב זה, שבו אחד ההורים חולה במחלה סופנית או נפטר, יבינו שלא תמיד מה שהם רואים או שומעים הוא באמת מה שקורה בתוך מוחו או בליבו של הילד. שלא ימהרו לשפוט אותו. שיבינו ששיחה עם פסיכולוג היא לא תחליף לשיחה עם בן משפחה אהוב וקרוב. שבתוך כל הכאוס של המחלה והלחץ יש ילד שמרגיש לבד ולא יודע איך להתמודד. ומה שהוא צריך הכי הרבה זה חיבוק ולא להרגיש לבד. הוא צריך שיראו אותו ויבינו עד כמה קשה לו ויתנו לגיטימציה לרגשות הקשים שעולים. רציתי שילדים שנמצאים במצב זה ידעו שהכל בסדר. שיש מקום לכל קשת הרגשות, שאלו לא דברים שקורים רק להם. רציתי שיבינו שהם לא ילדים רעים או קשים,
שינסו למצוא את האומץ לשתף בפחדים שלהם, ברגשות שלהם, בכעסים שלהם. שיבינו שמה שנראה להם כל כך ברור וצועק, המבוגרים לא רואים ולא תמיד מבינים. אני רוצה להגיד לילדים האלה שאני יודעת שעכשיו המחלה וההתמודדות איתה היא מרכז החיים. אבל הם צריכים לזכור שהם חשובים ויש להם מקום.
לא סתם ביקשתי שתקראי את זה as is, כי גם פה המסר נכתב ממש ממש מנימי ליבך. ואני יודעת שכבר יש המון אנשים שקנו את הספר, שאגב, אפשר לרכוש אותו ולפנות לצופיה באופן פרטי, וכמובן שיהיו פרטים של איך אפשר לרכוש אותו גם בפוסט שאני אעלה אחרי השידור, אז גם צופיה תעלה לשם את הפרטים ואיך אפשר גם ליצור את הקשר. אני יודעת שיש הרבה אנשים שכבר קראו, רכשו את הספר וקראו אותו ופנו אלייך, והמון דברים ככה חזקים עלו כתוצאה מזה שהם קראו את הספר. בואי תשתפי אותנו ובואי באמת ננצל את החלק האחרון של התוכנית למקום הזה. מה אנחנו יכולים לעשות כולנו כמבוגרים ולא רק אנשי מקצוע, מה שנקרא?
אז באמת אנשים שקנו את הספר וקראו אותו מכל מיני בתים יצרו איתי קשר, גם בוואטסאפ וגם בפייסבוק וגם טלפונית, וכל אחד מהמקום שלו יצר איתי קשר. אדם מבוגר שאשתו חלתה ויש להם בנות בגיל התבגרות, ואמר לי אחרי שקראתי את הספר, פתאום נפלו לי דברים, נפלו לי הסימונים, פתאום הסתכלתי על הבנות שלי אחרת. אנשים שקראו את הספר וזה החזיר אותם לפרידה שלהם מאימא כאנשים מבוגרים, מהשיחה הזאת של לפני המוות שלא יודעים מה להגיד. היו אנשים שקראו את הספר ואמרו לי, אימא שלי גם הייתה חולה שהייתי בגיל ההתבגרות, ומצאתי את עצמי כשקראתי את הספר נזכרת בהרבה מאוד סיטואציות ומוצאת נחמה בדברים שכתבת. אני באמת באמת חושבת, כאילו, המטרה שלי באמת שהספר הזה יוכל לעזור, וכל מי שיש לו נגיעה לנוער שחווה מחלת הורה יכול באמת להתערם מהספר הזה, כי הוא מעורר נקודות מחשבה שלא תמיד אנחנו מתפנים לחשוב. משפחה שיש בה מחלה נמצאת בכאוס, נמצאת בסערת רגשות, נמצאת במחול שדים. כולם רוצים את הטוב ביותר, כולם. ופשוט המחול הזה סוחף אותך, ולא תמיד יש לך את הזמן רגע לעצור ולראות. ולפעמים שאתה קורא משהו שהוא רחוק ממך, שזה מישהו אחר חווה, אתה יכול פתאום להסתכל על זה רגע גם מול החיים שלך. האמת שמה שעלה בי מאוד חזק, מה שאני רוצה מאוד 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 לעשות, זה להנחות קבוצות של בני נוער שמתמודדים עם מחלת הורה. ובאמת הלכתי ללמוד הנחיית קבוצות אינטראקטיבית בווינגייט בשביל להשאיר את עצמי ולהיות באמת במקום שאני יכולה לתרום ולעזור. אני רוצה לעשות את זה בהתנדבות. גם הספרים עצמם, 10% מההכנסות של הספרים מיועדים לעמותות שמתמודדות עם מחלת הסרטן. כל המטרה שלי באמת לעזור, באמת, אני חושבת שיש פה טווח גילאים, בני נוער, שכאילו הלכו קצת לאיבוד, ואני רוצה לאסוף אותם ולעזור להם. ואני רוצה גם לעזור לאנשים להסתכל רגע על הילד שבתוכם. את יודעת, לראות שיש, בכל אחד מאיתנו יש את הילד שבתוכנו, שאנחנו סוחבים אותו מהילדות, שהשארנו אותו שמה מאחור, ולפעמים להגיד לו, בוא רגע, בוא רגע, אני זוכר אותך, אני מכיר אותך, אני אוהב אותך. ולהשלים איתו, ולקחת אותו, ולחבק אותו, ולצמוח ביחד איתו קדימה. כי בסופו של דבר, כל אחד מאיתנו מקבל בדואר של החיים איזושהי חבילה. וחלקנו כזו, וחלקנו כזו, ומה שבאמת באמת חשוב זה איך אתה בוחר לפתוח אותה. ואיך אתה מקלף אותה, ומה אתה בוחר לעשות איתה. וזה הדבר שבאמת בסופו של דבר כל אחד מאיתנו מחליט.
הדברים שלך הם א', מאוד מאוד מרגשים, ומעבר לכך הם מאוד מאוד נכונים, וזה הכל עניין של בחירה. ואני רוצה רגע לחבר את כל הכאב הזה גם לתקופה הזו שאי אפשר להתעלם ממנה, שאנחנו כבר שנתיים בתוכה, שזו התקופה שאנחנו כבר חיים עם הקורונה או היא לצידנו, וההשפעה שלה היא כזו שאי אפשר להתעלם. כי איך אומרים בטלוויזיה בכל יום, חוץ מחולי הקורונה, יש עוד עשרות, אולי מאות של אנשים שמתמודדים עם מחלות אחרות, עם מחלות נוספות, שלעיתים אפילו דוחים את הטיפול, או הם בעצמם, או בתי החולים דוחים, כי יש עומס בתקופות כאלה ואחרות, עם מחלקות שנפתחו, וכאילו היו מחלקות אחרות, והסבו אותן להיות מחלקות של קורונה. ובעצם בתוך המשפחות האלה, נמצאים היום, נמצאים ילדים, נמצאים בני נוער, בבתים, שיש שם הורים חולים, או אח חולה, או אבא, או אמא, או מישהו שם שחולה במחלת הסרטן. ונוסיף את כל מה שאת גוללת בפנינו, ואת כל מה שפתחת ושיתפת אותנו, בעצם יושבים שם היום ילדים בבתים, שחלק מהזמן היו בסגר. זאת אומרת, אני לא יכול עכשיו לברוח, לא לחברים שלי, לא לתנועת נוער, לא אולי לבריכה או לחוף גורדון, אוקיי? או לכל מקום אחר. ואני צריך להיות שם, ואני צריך להתמודד עם הקושי הזה, והקושי הזה היום הוא קושי גדול בהרבה מהתמודדות, נגיד בימים אחרים, טרום קורונה נקרא להם.
אין שום ספק שהקורונה מעצימה את הקור היתוך הזה שאתה נמצא בתוכו, בתוך המשפחה, שהוא לא פשוט בשום צורה, גם אם אין מחלה במשפחה, אז על אחת כמה וכמה אם יש בן אדם חולה בתוך המשפחה, ואתה צריך רגע להיות בתוך האינטראקציה הזאת עם בני המשפחה, ואין לך לאן לברוח. זה באמת אחד הדברים היותר קשים. אני מאוד מאמינה בשיח. אני מאוד מאוד מאמינה בשיח. אני מאוד מאוד מאמינה בלשתף. אני יודעת כמה זה קשה. אני יודעת כמה זה קשה, כי בסוף הספר, אם תרשי לי רגע, אני רוצה רגע להגיד מה...
בהחלט.
ממש ממש בסוף אני כותבת, הילדה שהייתי, אם הייתה יכולה לעמוד בסלון באותם ימים של שבעה ולדבר אחרת מול כל האנשים שהגיעו, חברים, בני משפחה, היא הייתה מבקשת שיאהבו אותה, שיחבקו אותה, שיקשיבו לה, שיעטפו אותה כדי שתרגיש מוגנת, כדי שתרגיש שהיא לא בודדה אלא בטוחה. הילדה שהייתי לא יכלה לדבר ולא דיברה אז, אבל אני, שמכירה אותה הכי טוב מכולם, יודעת כיום בדיוק למה היא זקוקה. אני מחבקת אותה ואומרת לה, את כבר לא לבד. לדבר מול המבוגרים, להגיד מה אני באמת מרגיש, צריך הרבה אומץ. זה לא דבר שבא בקלות. והרבה מאוד ילדים מתקשים למצוא את האומץ, ובגלל זה לנו כמבוגרים, אני מרגישה שיש אחריות לבוא ולדבר ולשאול, ואפילו רק להגיד, אנחנו אוהבים אותך, הכל בסדר, מותר לך להרגיש מה שאתה מרגיש, גם אם אנחנו לא יודעים בדיוק מה.
אני רוצה לנצל את הבמה הזו, ואתם שמעתם שצופיה רוצה את הדברים האלה לעשות בהתנדבות, ואני יודעת שצופים בנו כרגע המון המון אנשים, והתוכנית הרי תמיד נשארת באוויר, ויהיו כאלה שיצפו בה אחר כך. אז יש לכם פה אופציה להפנות ילדים, להפנות בני נוער, אל המקום הזה שמבין. יש פה אופציה, אני חושבת, נהדרת ומרגשת, ואני פונה גם בכלל לאנשי חינוך, ובטח בעת הזו, אם אתם יודעים שיש לכם תלמידים שחווים עכשיו חוויות לא נעימות בלשון המעטה, של כאב, של צער, תהיו שם בשבילם הרבה מעבר, כי הילדים האלה לא תמיד יכולים לצאת עכשיו הרי לחברים, כי אנחנו נמצאים עכשיו בתקופה אחרת, שגם ככה כל הקטע החברתי לוקה בחסר מפאת המציאות הזו שאנחנו נמצאים בה. אז הנה, אני פה גם מציעה לכם את צופיה, שהיא אשת חינוך, שהיא באה מהמקום הכי הכי אמיתי להציע את התמיכה הזו. כל אורח שמגיע אליי לכאן, מקבל ממני שי קטן, שזו תעודה, וכמובן גם את.
מרגש.
לגמרי. וזו התעודה, ואני מיד אקרא מה שכתוב. אז צופיה בר-און, שמחתי לארח אותך בתוכנית נפגשים מחוץ הקופסה, ולהאזין לסיפורך המרתק והמאוד מרגש. ובחרתי להוסיף ביטוי של אנג'לינה ג'ולי, אם לא תצאו מהקופסה שבגידלו אתכם, לא תבינו עד כמה יותר גדול העולם. איפה זה פוגש אותך? זה ככה ממש כמה וואו. משפטים לסיום. אז זה בשבילך באהבה.
וואו. זה באמת לא להפסיק לחלום ולהעיז לצאת מהמקום שאתה נמצא בו, להעיז לפרוץ את תקרת הזכוכית, כי רק האדם בשביל עצמו יכול לעשות את זה. אף אחד אחר לא. וכן, זה לפעמים מפחיד. וכן, לפעמים אתה אומר, מה, מאוד נוח לי, בשביל מה, אני כבר הגעתי למקום ויש לי שגרה. אבל רק אם באמת תקום ותעשה את הצעד הראשון ותפרוץ, תוכל באמת לחוות את העולם ואת עצמך, שזה לא פחות חשוב, על באמת באמת כמו שזה. והאמת שככה גם גידלתי את הילדים שלי. זה באמת היה חינוך לתעשו את מה שאתם חולמים. תפרצו את הגבולות. וחיננית יקרה, באמת, תודה רבה. תודה רבה שהזמנת אותי לתוכנית ונתת לי באמת במה להביא את הספר, את המסר של הספר הזה. ובאמת כמו שאמרת, אני מוכנה להגיע גם למפגש של סופרת, מפגש עם אמאות, מפגש עם בני נוער, מפגש עם נשים, הכל בהתנדבות, כדי באמת להפיץ את הבשורה ולעזור לכמה שיותר בני נוער, הורים, אנשים מבוגרים להתמודד ולצמוח.
אני רוצה להודות לך שהגעת לכאן, ושבאמת במשך שעה תמימה פתחת את סגור ליבך ברגש, בחוכמה, בבינת הלב. תודה שהבאת אלינו את הספר הזה ואת סיפור חייך, ואני בטוחה, היות ואנחנו מכירות לא מהיום ולא מאתמול, אני בטוחה שהספר הזה הוא רק יהיה ראשית דבר, ואני בטוחה שהוא יועיל להמון המון המון משפחות, לילדים ולבני נוער. אני מאחלת לך קודם כל בריאות טובה ואריכות ימים לך ולילדים המדהימים. ולכל מי שסובב אותך כמובן. ושפע הצלחה אהובה. ולכל הצופים, אני רוצה להודות לכם שצפיתם בנו. אני לא יכולתי להתייחס לכל מי שכתב לנו בצ'אט בזמן השידור מפאת התרגשות שיש כאן והנושא המרגש. אני רוצה להודות לכם על כל הפרגון. אני רוצה להודות לך, גיל, על כך שהיית איתנו כאן. ואתם איתנו על רדיו סול, עוד תוכנית שנפגשים מחוץ הקופסה, ונסיים עם השיר המאוד מאוד מקסים של שלמה ארצי, תארו לכם. צהריים טובים.
תארו לכם עולם יפה, פחות עצוב ממשהו ככה, ואנחנו שם הולכים עם שמש בכיסים ומלגגות הכוכבים, והזמן עובר בלי פחד, ואני הולך לפגוש אותה בגן העדן. תארו לכם קצת אושר, כי הוא כל כך כל כך נדיר כאן, עיר מגניבה בתוך החושך
ושנינו בשמיכה, והיא מלטפת אותי ואומרת לי מחר יקרה מה שרצית, ועם לאט השתקפויות של עצב ושמחה. תתארו לכם באמצע יום יפה, שמיים עליכם, אהבה איתכם, כן ככה זה קרה, לפתע היא אמרה, אני עוד זוכר אותה, כמו בסערה. תתארו לכם אותי נופל לתוך זאת ערה. תתארו לכם עולם פשוט, חדר ללילה, בית בגשם, ריחות עצים מלאים בתות, ושנינו שיכורים. אם ניפרד אני אמות, היא לוחשת וגועשת. תתארו לכם עוד הזדמנות לחזור פתאום לנעורים. תתארו לכם את החיים זזים אחורה וקדימה, מה שחסר שום מתמלא, מה שהיה פתאום ישנו, ואני מביט לתוך עיניה ונגנב בכוח פנימה. תתארו לכם אותנו מגשימים את כל החלומות. תתארו לכם באמצע יום יפה, שמיים עליכם, אהבה איתכם, כן ככה זה קרה, לפתע היא אמרה, אני עוד זוכר אותה, כמו בסערה. תתארו לכם אותי נופל לתוך זאת ערה. תתארו לכם עולם יפה, פחות עצוב ממשהו ככה, ואנחנו שם הולכים עם שמש בכיסים. תתארו לכם עולם פשוט הייתי יכול, לא, אני לא אדם אחר, לא רוצה לראות את השנאה בעיניי. האם את יודעת מה עושה לך טוב? מעדיפה לא לחזור, מעדיפה קצת לחשוב על הכוח ששמר עלייך בינתיים. שוב אני חש תחושות לא טובות, אני יודע לחיות, הכי חשוב לקוות, אך מתפטר מכאב מול הכוח שבא. אך את שמרת על אותה אהבה, זה רק את יכולה, את עדיין רוצה להרגיש אותה ולהרגיש גם אותי. אני עולה
רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל.
יפו סיואייר, הכי יפו שיש, 5-2-2-6-6-6-6.
اليوم بشوت الصلاه
شلون مزيني راديو سول كان جال رابينو درومي يومي كل يوم ادم ايلات انا مجيى لراديو سول الراديو الانترنتي הגדול בישראל اي موسيقى טובה ايتيم معنيين من كل العالم وبعكار انا مجيى لاصوت بلגן انا مزمين اتكم لازم بكل يوم بين 4 ل 6 لراديو سول تخلوا جام اتم لعنات على الاسئله لسكوت بفرسين لسموا موسيقى טובה وستام لاعيرتي ات الزمان انا جال رابينو مخك لكم بكل يوم بين 4 ل 6 براديو سول تبوا يا بلגן
4 ب 1 5 6
30 שניות על רדיו